שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים העיקרים. אנחנו היום נתבונן בעזרת השם בעיקר העשירי מ-13 העיקרים של האמונה היהודית, האני מאמין העשירי של 13 העיקרים ביהדות. אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו יודע כל מעשה בני אדם וכל מחשבותם, שנאמר היוצר יחד ליבם המבין אל כל מעשיהם. הרמב״ם, כשמרחיב את הדברים ומביא את המקורות בפסוקים לכל עיקר ועיקר, הוא כותב כך: היסוד העשירי, כי הוא, השם יתברך, יודע מעשיהם של בני אדם, ואינו מעלים עיניו מהם, לא כדעת מי שאמר, עזב השם את הארץ. יש ביחזקאל בפרק ח' פסוק י"ב, טיעון כנגד אותם שטוענים עזב השם את הארץ, חלילה לחשוב כך. עד היום יש אנשים שלפעמים שואלים, האם יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם וכבר לא משגיח יותר, לא אכפת לו? חלילה, פסוקים מפורשים בתורה שלא כך. כותב הרמב״ם, אלא כמו שנאמר, גדול העצה ורב העליליה, אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם, לתת לאיש כדרכיו נקפרי מעלליו. הפסוק בירמיה פרק למד ב', דברים מפורשים שעיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם. ועוד נאמר, ממשיך הרמב״ם, וירא השם כי רבה רעת האדם בארץ, כך בספר בראשית, ונאמר זעקת סדום ועמורה כי רבה, ארדנה ואראה כצעקתה הבא אליי עשו קלה. מסיים הרמב״ם, הרי אלו מורים על היסוד העשירי. כלומר, בפסוקים מפורשים בתורה, בנביאים, רואים שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל מה שקורה בעולם, ויודע את כל מעשה בני אדם וכל מחשבותם, וכמו שאומר הפסוק, היוצר יחד ליבם, המבין אל כל מעשיהם. כלומר, גם את ההתרחשות שבלב, את המניעים, את המחשבות, הקדוש ברוך הוא יודע גם את זה, ועל פי זה גם מפעיל את הבריאה, כמו שיש בעיקר העשירי, העיקר ה-11, זהו השכר והעונש. אבל נתבונן קצת יותר בעומק, מה פשר העניין הזה של יודע כל מעשה בני אדם, יודע את המחשבות, ובכל זאת לכל אדם יש ניסיון. מה פירוש המילה ניסיון, ואיך אף על פי שהקדוש ברוך הוא יודע את מעשה בני אדם, יש בחירה לכל אדם לעשות כפי רצונו, ואחר כך התוצאה תהיה בהתאם. פירוש המילה ניסיון הוא לא כמו שאנחנו רגילים בין בני אדם כשמדברים על אני מנסה את השני. למשל, אדם שמביא לביתו עובד זר, והוא חושש, הרי הרבה שעות הוא לבד בבית, אולי הוא יגנוב, אולי הוא ייקח, איך ידע שמדובר באדם נאמן, והוא מעמיד אותו בפני ניסיון. למשל, משאיר שטר של 200 שקל מתחת השולחן, והולך לחדר השני ואומר לו שינקה את החדר הזה. אם בא ואומר לו אותו עובד, יש כאן 200 שקל, מצאתי מתחת השולחן, אומר לעצמו, יש סיכוי שהאדם הזה הוא אדם ישר. אבל אם הוא רואה שהעלים את השטר הזה, הוא מבין שהאדם הזה אינו ישר. בבני אדם אנחנו לא יודעים מראש האם מדובר באדם ישר או נוכל. אז אנחנו יכולים להעמיד בניסיון זה את זה כדי לבחון ולבדוק, כי אין אנו יודעים את העתיד. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, כשהוא מעמיד אדם בניסיון, אין פירושו כמו הניסיון של שאנחנו משתמשים במושגים שלנו כבני אדם. פירוש המילה ניסיון, והאלוקים ניסה את אברהם, לבעבור נסות אתכם בה האלוקים. המילה נס בהורה עמוד גבוה. לנסות, כשהקדוש ברוך הוא מנסה, פירושו לרומם, להרים את האדם לגובה. והאלוקים ניסה את אברהם, פירושו רומם אותו. כי הרי כשמתבוננים, מהו בעצם תכלית הבריאה? בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? הרי הוא שלם בכל שלמות, ולא חסר לו שום דבר. ודאי שהוא לא צריך בני אדם. מה יש לאדם להוסיף או לתרום לקדוש ברוך הוא שברא את הכל ושלם בכל שלמות? כל המטרה שהקדוש ברוך הוא ברא נבראים, מכיוון שהוא רצה וביקש להטיב לאחרים. כל זמן שהוא היה לבד, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לא היה למי להטיב. ברא נבראים כדי להטיב להם. וכאן חשוב לציין נקודה מאוד יסודית, כשמשתמשים במילה רצון ומדברים על בורא עולם, גם כאן לא מדובר ברצון כפי הרצון של בני אדם. כשהאדם רוצה משהו, פירושו של דבר שהדבר חסר לו, ולכן הוא רוצה. אצל הקדוש ברוך הוא רצון לא נובע מחיסרון, אלא נובע מהחלטה. הוא החליט שכך יהיה, לא בגלל שחסר לו. ברא נבראים כדי להטיב להם. אצלנו בני אדם, כל אחד ואחת מאיתנו יכולים להיות אנשים טובי לב, כל אחד בדרגה שלו, אבל אף אחד מאיתנו לא הולך לנקוש על דלתות ולשאול אנשים מי צריך עזרה. בא אדם מבקש עזרה, משתדלים לעזור לו כמיטב יכולתנו. אצל הקדוש ברוך הוא, ההטבה היא ברמה אחרת לחלוטין, במושגים שאנחנו כמעט לא מכירים אצלנו, ברא נבראים כדי שיהיה לו למי להטיב. אנחנו כמעט לא מכירים את זה, אבל קצת כן מכירים אצלנו, רואים שחתן, כלה, מתחתנים, שנה, שנתיים, חמש, בלי ילדים, כבר מתחילים להרגיש שלא בטוב ולא בנוח, מאוד רוצים לילדים, מתפללים על כך. מה בעצם המטרה בילדים? הרי לכאורה עול גדול לגדל ילדים, אבל האדם מרגיש בתוכו את התשוקה הזו לברוא כדי להטיב, כדי להעניק. בעומק שורש הנשמה הדברים נובעים מתוך הנשמה עצמה שהיא במקור האלוקי שלה. אז כמו שהקדוש ברוך הוא ברא נבראים כדי להטיב להם, גם האדם מרגיש את התשוקה הפנימית הזו להביא ילדים לעולם, להעניק להם, לתת להם. אבל זה נותן לנו קצה חוט של הבנה במה שנוגע לתכלית הבריאה, מה פירוש שהקדוש ברוך הוא ברא נבראים כדי שיהיה לו למי להטיב. כאן מתעוררות מיד שאלות. אז אם כך, מה פשר הסבל והצרות שיש בעולם? איך ייתכן שיש ניסיונות כל כך קשים והתמודדויות? אבל התשובה היא כל זה מתוך המערכת הגדולה של החוכמה האלוקית שברא בריאה, שבה הוא שם את האדם האמיתי שזו הנשמה, בתוך גוף חיצוני. הגוף הוא לבוש האדם, כמו שכותב האריז"ל בתחילת שער הגלגולים, שהאדם עצמו הוא האדם הרוחני שבתוך הגוף, והגוף הוא לבוש האדם ואיננו האדם עצמו. רואים לבוש מתהלך, כולם מבינים שזה לא האדם, יש אדם בפנים, הוא הולך, הבגדים הולכים ביחד איתו. כך גם הגוף בעצם פועל את הפעולות של הנשמה שנמצאת בפנים, והיא זו שמפעילה אותו, היא זו שמזיזה אותו. כשהאדם מבין שהאדם האמיתי הוא האדם הרוחני, והגוף הוא בסך הכל לבוש, ניתן להבין את כל התכלית של הבריאה. ודאי שיכל הקדוש ברוך הוא לברוא נשמה בלי גוף, כי הרי זה האדם האמיתי, ולהניח אותו בגן עדן העליון, ולתת לאדם להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. אבל הטבה כזו היא לא הטבה מושלמת, והקדוש ברוך הוא נותן רק טוב מושלם. גם מצד שאם אתה רוצה להטיב למישהו, אתה מנסה לתת לו כמה שאתה יכול לתת, באופן שאתה משווה אותו אליך. זוהי הטבה הכי גדולה. רק בעולם הזה, כשהאדם מטיב לחברו, אם הוא ייתן לו את כל מה שיש לו, אז הוא עכשיו יהיה במצב הנמוך, והשני יהיה במקום הגבוה. אצל הקדוש ברוך הוא זה לא כך. נתן לאדם להגיע לשלמות הרוחנית שלו, באמצעות יצירה עצמית. האדם לא יכול להיות אלוקים. אבל כשם שאצל בורא עולם הטוב שבו הוא טוב עצמי, שהוא לא קיבל אותו מאף אחד, ביקש שגם האדם הטוב שבו, מה שהוא יקבל בסופו של דבר, את ההטבה האלוקית, היא תהיה בזכות ולא בחסד. בזה בעצם האדם יוכל להיות הכי דומה, הכי קרוב לבורא עולם, עד כמה שביד האדם, ביד הנברא, להגיע. רצה שהטוב שבו יהיה טוב עצמי, לא טוב שהוא מקבל אותו מאחרים. לכן, שם את הנשמה בתוך גוף, בעולם שיש בו יצרים וניסיונות. כך האדם מתמודד, מתגבר על יצרים, והוא בונה את האישיות הרוחנית שלו. שוב, זה רחוק מאוד מהקדוש ברוך הוא בעצמו, שהוא שלמות עצמית מצד עצמו, אבל לכל הפחות שהנברא יוכל להגיע למקסימום שבתור נברא הוא יכול להגיע ולהיות דומה לאלוקים, שהטוב שבו הוא טוב עצמי. יש את ההסבר הנוסף, שעוד כתבו את הדברים, כותבים גם הרמח"ל בדרך השם, גם המלאך, מה שגילה למרן הבית יוסף, אותו מלאך מגיד בספר מגיד משרים, אבל היסוד הוא יסוד אחד. יש את ההסבר הנוסף, שגם הוא נובע מאותו עניין, שהאדם לא יקבל את שכרו כעני שמקבל צדקה, אלא כאדם שעבד ומקבל משכורת. אם כל אחד מאיתנו יתאר לעצמו שהוא עשיר גדול, נניח שכל הבנקים בישראל שייכים רק לו, יש לו מיליארדים, ובא אדם עם משפחה וילדים שכבר מחפש עבודה הרבה שנים ולא מוצא, ואין לו אוכל לילדים ומתחנן על נפשו, הבית ריק. והנה אותו עשיר מחליט לעזור לו, אבל יש לו שתי אפשרויות לעזור. השאלה היא, מהי האפשרות העדיפה? אפשרות אחת, הוא אומר לו, הקמתי קרן צדקה, יש הרבה עשירים שמקימים קרנות כאלה, ואתה מוזמן להגיע אליי כל תחילת חודש, ותקבל ממני, נניח, 8,000 שקל. צדקה מקרן הצדקה שלי. ודאי שעבור האדם הזה זוהי עזרה גדולה, ולהעשיר הוצאה שהיא לא מורגשת בכלל. אבל יש אפשרות אחרת. הוא שואל אותו, איפה אתה גר? בירושלים. באיזו שכונה? הוא אומר לו. אומר לו אותו עשיר, בשכונה שאתה מתגורר, יש בנק שהוא שייך לי. קח פתק, לך מחר למנהל הסניף, ממחר התקבלת לעבודה, ויש לך משכורת 8,000 שקל. מהי ההטבה היותר מושלמת? לאדם שיושב בביתו בטל ולא עושה שום דבר, מסתכל על הקירות כל היום, ובסוף החודש הולך לקבל צדקה, או אדם שעמל ומקבל את שכרו. ברור שהטבה מושלמת היא בתמורה לעמל שהאדם עמל. כך גם כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, לא רצה לתת לו כעני שמקבל צדקה, אלא כאדם שהוא עמל. אמנם ניתן לעורר את השאלה, אבל הקדוש ברוך הוא לא מוגבל, ויכל לברוא את האדם באופן שהוא לא יעמול, יושב בלי לעשות כלום, ויקבל שכר ולא יתבייש. אבל התשובה פשוטה. אם יבוא אדם וישאל, האם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות שאכזריות תהיה דבר טוב? התשובה היא ודאי שהוא יכול, הוא לא מוגבל. אז למה הוא לא עשה כך? התשובה היא כי הדבר נוגד, נקרא לזה, את סולם הערכים האלוקי. יש לקדוש ברוך הוא סולם ערכים משלו, שאכזריות דבר רע, והוא לא יעשה דבר שהוא נגד הערכים האלוקיים, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. באותה מידה, ודאי שהקדוש ברוך הוא יכל לברוא אדם שלא יעשה שום דבר ויקבל שכר ולא יתבייש, אבל זה נגד האמת האלוקית. האמת האלוקית אומרת שאדם שלא עשה שום דבר יושב בטל כל היום ובא ומקבל את הכסף שלו, הוא צריך להרגיש שלא בנוח עם זה. והקדוש ברוך הוא לא מוגבל, הרי לברוא את כל הבריאה עבורו הרבה יותר קל מאשר אצלנו לקחת כוס ולהזיז ממקום למקום, כי הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. ברא הקדוש ברוך הוא מערכת אדירה של עולם שלם שיש בו יצרים וניסיונות, ושם את הנשמה הרוחנית האלוקית בתוך גוף. כי כשיש גוף, יש ניסיונות. כשיש גוף, גוף למשל צריך לאכול. השאלה היא מה הוא יאכל, כשר או לא כשר. מקפיד לאכול רק כשר, באיזו רמת הידור. עומד בניסיונות, כל ניסיון שהוא עומד ברמת כשרות, הוא מתעלה למקום רוחני גבוה יותר. כלומר, בזכות הגוף, הנשמה מתעלה. אוכל דבר שממש רק כשר וחלק לחלוטין, מהדרין. איך הברכה שלו לפני? האם בכלל הוא מברך? ואם מברך, איך הוא מברך? מה עם ברכת המזון? קם בבוקר, ירוץ מיד לעיסוקיו, או תחילה יניח תפילין ויתפלל ויקיים את כל המצוות הנפלאות במידה הקדושה שיש לכל אדם בבוקר כשהוא קם. תפילין של יד, מצוות עשה מהתורה, מצווה אחת. תפילין של ראש, עוד מצוות עשה. קורא קריאת שמע, קבלת מלכות שמיים, תפילה, אמונה, שפע של מצוות, אוכל ארוחת בוקר, עוד שפע של מצוות, ואם הוא מכוון שהוא אוכל כדי שיהיה לו כוח לעבודת השם, גם עצם האכילה יש בה מצווה, כי הוא משתמש בעניין הזה של החומר ככלי לבנות את העולם הרוחני שלו, יש לו פה מטרה רוחנית. וכך לומד תורה, העסקים שלו ביושר, באמונה, לפעמים לא קל. הוא מרגיש שהוא יכול להרוויח המון כסף אם הוא ירמד זולתו שלא מבין באותו עניין. אבל הוא אומר לעצמו, אני חייב להיות אדם ישר, הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שאני עושה. עמד בניסיון. כך גם שמירת העיניים, שמירת שבת, צניעות אצל אישה, כל המצוות כולן בעצם נועדו לבנות. כך מביא המדרש על הפסוק, אמרת השם צרופה, מגנו לכל החוסים בו, שואלים חזל, וכי מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא, אם האדם שוחט את הבהמה או נוחר אותה, אוכל בעל חיים כזה או בעל חיים כזה. אלא אמרת השם צרופה, כל מה שאמר הקדוש ברוך הוא, הכל נועד לצרף את הבריות. כלומר, לזכך, לטהר, לרומם. זה הפירוש והאלוקים ניסה את אברהם. רומם אותו. הוא ידע שהוא יעמוד בניסיון, אבל כל זמן שהוא לא יעמוד בניסיון, הוא נמצא במקום אחר מבחינה רוחנית. אבל לאחר שיעמוד בניסיון ויתרומם, יעלה לקומה אחרת, כעת מגיע לו שכר גדול. עד היום עם ישראל קוצר את הפירות של הניסיון של עקדת יצחק שעמד בו אברהם אבינו. נמצא שהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה כדי להטיב לנבראים, שם את האדם נשמה בתוך גוף כדי שיעמוד בניסיונות, יעלה ויתרומם ויקבל את שכרו בהתאם למעשיו. כעת ניכנס לנקודה קצת יותר עמוקה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, אדם הראשון לא היה אמור למות. רק אחרי שאכל מעץ הדעת, נכנסה מיטה על האנושות. אז אם כך, מה כל העניין של גן עדן, עולם הבא, נשמות, חיית המתים, איך כל המערכת הזו מסתדרת? אבל הפירוש הוא כך. בבריאת העולם היה הכל מרוכז. כל המצוות כולם היו מרוכזות באיסור האכילה מעץ הדעת. כל הששת אלפי שנים מרוכזים בששת ימי בראשית. כל הנשמות העתידות לצאת היו מרוכזות בנשמתו של אדם הראשון. הרי עד היום אנחנו מתים בגלל שהוא אכל מעץ הדעת. וזו שאלה, אם עליו נכנסה מיטה, למה אנחנו צריכים למות? התשובה היא כי כולנו היינו שם. נשמת אדם הראשון הייתה נשמה כוללת, כמו פאזל של נשמות, כל מי שעתיד לצאת ממנו. כשאכל מעץ הדעת, כל האנושות קיבלה את הזוהמה של החטא הקדמוני. וכשהקדוש ברוך אומר לו, אל תאכל מזה, אתה מכניס לעצמך את היצרים, אתה מלכלך את עצמך מבחינה רוחנית, ואם תאכל, אני אצטרך להמית אותך ולהקים אותך שוב לתחייה. זה לא כמו אדם שמאיים על חברו, אם לא תשמע לי, אני יהרוג אותך. אצל הקדוש ברוך הוא גם העונש בא מתוך אהבה, והוא אומר לו, אם תתלכלך, אני אהיה חייב להתיך אותך, להחזיר אותך לאפר, ושוב לבנות אותך כשאתה טהור מהחטא, שזה מה שיהיה בתחיית המתים. אם אדם הראשון היה עומד בניסיון הזה, כולנו היינו עומדים בניסיון, שהוא בעצם הניסיון של כל התרי"ג מצוות, כי הכל היה מרוכז שם. העולם היה מזנק מיד לימות המשיח. והתכלית של הבורא בבריאה להטיב לאדם בתמורה לעבודה, הייתה מתגשמת. כל האנושות עמדה בניסיון, מקבלים שכר להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. ואז העולם עצמו היה מואר ברמה אחרת. הרוחניות של גן עדן העליון הייתה תמונה בתוך הגשמיות של העולם שלנו. לכן גם גופו של אדם הראשון היה מאיר אחרת. חז"ל אומרים שהעקב של אדם הראשון, העקב זה המקום הכי אחור בגוף. העקב היה מאיר יותר מגלגל חמה שאנחנו מכירים היום. כלומר, העוצמה של הנשמה זהרה דרך הגוף, החומר עצמו היה טהור וקדוש. אבל כשאכל מעץ הדעת, הוריד את המתג. זה כמו שעבר על כל התרי"ג מצוות ביחד. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, עכשיו שלא עמדת בניסיון, נתתי לך ניסיון גדול, שבקצרה תוכל לזנק לימות המשיח. לא עשית את זה, אז אני אפזר את הכל. כמו שאבא אומר לבן, אם תעמוד באתגר הזה, תקבל מיליון דולר, ראה שהוא לא עמד, אמר לו, טוב, אז אני אפזר את זה לשנה שלמה, שכל יום תעשה קצת, ואז תקבל את המיליון. ואז הכל התפזר. ששת ימי בראשית התחלקו לששת אלפי שנים. נשמת אדם הראשון התפזרה לכל הנשמות שיש לנו עד היום, כל האנושות שקיימת היום. המצוות, אותה מצווה של עץ הדעת, התפלגה לשבע מצוות בני נוח ותרי"ג מצוות לעם ישראל. האריז"ל מסביר מה המקור של הנשמות האלה, מנשמת אדם הראשון מה המקור של אלה, ואיך על ידי גיור, גם הגוי יכול לעבור שינוי באישיות הרוחנית שלו ולקבל את מדרגת היהודי ולהתחייב בתרי"ג המצוות, והשכר יהיה בהתאם. היום אנחנו בעצם מתקנים את הפגם שהאדם הראשון פגם בבריאה. הוא היה צריך לתקן את הבריאה, להביא אותה לשלמותה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם פגם קטן, כדי שעל ידי עץ הדעת יגיע לשלמות ויקבל את שכרו לנצח. אבל כשלא עמד, פגם יותר. אנחנו היום בעצם בתורה, מצוות, מעשים טובים, מחזירים את העולם לבריאה המקורית, וממשיכים הלאה לתקן, עד שיבוא משיח, שזה מה שכתוב, לתקן עולם במלכות שדי, שאז יכירו כולם וידעו שהקדוש ברוך הוא מלך העולם. נמצא שכל הניסיונות שאנחנו עומדים בהם היום, נועדו לזכך את האדם, לרומם אותו, להביא אותו ואת כל הבריאה לשלמות הרוחנית. ונסיים בנקודה שהזכרנו אותה קודם כדרך אגב, שאף על פי שהקדוש ברוך הוא יודע מה יעשה האדם, אין בזה סתירה לבחירה שיש לכל אדם ואדם לבחור בטוב או לבחור ברע. כי כשמבינים מהי תכלית הבריאה, שהמטרה הייתה להטיב לאדם בתמורה לעבודה, ניתן להבין שגם אין סתירה בין ידיעת הבורא את העתיד לבין הבחירה של האדם שבוחר מה לעשות. הגמרא אומרת מסכת ברכות, דף למד ג', הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. הכל בידי שמיים, כלומר, מהי רמת ההשכלה של האדם, איזה IQ יש לו, זה בידי שמיים. איך המראה של האדם? בידי שמיים. מתי הוא יתחתן? יהיו לו ילדים? לא יהיו? זה בידי שמיים. חוץ מיראת שמיים, המעשים של האדם הם נתונים לבחירה של האדם, האם לעשות טוב או לעשות רע, ישמור שבת, לא ישמור שבת, יהרוג אדם, יציל בני אדם, כל אלה לא בידי שמיים, את זה הקדוש ברוך הוא נתן לאדם. אף על פי שלכאורה זה הדבר הכי חשוב, ואת הדבר הכי חשוב הקדוש ברוך הוא הוציא מהידיים שלו ונתן לאדם, אבל ההסבר פשוט, כי כל המטרה הייתה להטיב לאדם בתמורה לעבודה. כדי שיתמודד עם יצרים, צריך שתהיה לו אפשרות גם לבחור ברע, שאם לא כן, על מה מגיע לו שכר? רובוט למשל לא מגיע לו שכר, אבל אדם שעומד בניסיונות מגיע לו שכר. לכן הקדוש ברוך הוא נתן את היראת שמיים לאדם שהוא יבחר. והקדוש ברוך הוא יודע מה אדם יבחר, ובכל זאת אין בזה סתירה לבחירה. מאחר שכל המטרה של הבורא בבריאה להטיב לאדם בהתאם להתמודדות, ליצרים, כשהאדם מתגבר על היצרים, מגיע לו שכר, וזה לא קשור לכך שהקדוש ברוך הוא ידע את הדבר מראש. נסביר את הדברים על דרך המשל. מורה בכיתה שמלמד את התלמידים האלה כבר 5 שנים, והוא מכיר כל ילד וילד באישיותו, ילדים כבר נניח בני 12, והוא מכיר כל אחד בדיוק עד הסוף. והנה לפני החופש הגדול, משרד החינוך אומר למורה, תן להם עבודה לתקופת החופשה, ומי שיעשה את זה הכי טוב יקבל 5,000 שקלים. כשהמורה מסביר לתלמידים מה צריך לעשות, הוא מסתכל והוא מכיר אותם. התלמיד הזה שיושב כאן מימין, ישקיע שעה ויפסיק. הוא לא אדם שמשקיע. הוא אוהב יותר משחקים. השני אולי יעבוד יום יומיים ויפסיק. השלישי, אבל יוסי שיושב שם בסוף הכיתה, אין לי ספק שהוא ישקיע יום יום שעות רבות, ברור לי שהוא יקבל את הפרס הראשון. חזרו מהחופשה, אבל המורה רואה שכמו שהוא צפה כך היה, כי הוא מכיר את התלמידים. זה השקיע קצת והתייאש, הוא קצת יותר והתייאש, אבל יוסי עבד יום יום שעות על גבי שעות, ויתר הרבה פעמים על ארוחות, וכל כולו טרח כדי להגיע ליצירה, והוא באמת הגיע לתוצאה הכי נפלאה, הכי מדהימה. האם מגיע לאותו תלמיד הפרס הראשון או לא? התשובה היא ודאי שמגיע לו. נשאל, אבל רגע, המורה ידע את זה מראש. אז מה אם הוא ידע? הוא משלם לו על העמל, על התרחה, כי הוא גם יכל לבחור אחרת. הוא בחר בטוב, מגיע לו שכר. הקדוש ברוך הוא יודע מה האדם יעשה, אבל הוא לא מכתיב לאדם מה לעשות. הוא אומר לו, תעשה כך ותעשה כך, ריח חיים והמוות נתתי לפניך, תשמע להעצה שלי, ובחרת בחיים, לך בדרך של התורה, של המצוות, של המעשים טובים, יהיה לך גם עולם הבא, גם בעולם הזה אתה תחיה אחרת. יש לאדם בחירה, הוא יכול לבחור כך, הוא יכול לבחור אחרת. כשהאדם עומד בניסיון ובוחר בטוב, מגיע לו שכר על כך שהוא התגבר על היצר הרע, על כך שהיה קשה לו והוא בחר. כי מה שהקדוש ברוך הוא ידע, זה לא שהוא קבע לו שאתה תעשה, יש הבדל בין לדעת לבין לקבוע. אם נניח שהאסטרולוג שמבין בכוכבים צפה שהאדם הזה בעוד שנה ישות בכנרת, ידוג דק וימצא שם יהלום, וכך היה, הרי זה לא בגלל שהוא קבע לו, אותו חוזה בכוכבים, שאותו אדם ימצא יהלום בכנרת בעוד שנה. הוא לא קבע. הוא ראה לפי המערכת הכללית של הכוכבים שהוא מבין. המשל הזה הוא רק חיוור, רק להסביר את ההבדל שבין לדעת מה יהיה לבין לקבוע מה יהיה. הקדוש ברוך הוא יודע מה יהיה, אבל הוא לא קובע לאדם מה לעשות. כי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ולכן כשהאדם עומד בניסיון, מגיע לו שכר. כדי להגיע לאותה תכלית, לאותה מטרה, זה בעצם העיקר העשירי שלמדנו אותו היום, נקרא אותו שוב, שהקדוש ברוך הוא יודע את מעשה בני אדם, יודע גם את המחשבות, וכפי הניסוח שמנוסח בקצרה ב-13 העיקרים, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו, יודע כל מעשה בני אדם וכל מחשבותם, שנאמר היוצר יחד ליבם המבין אל כל מעשיהם. כי על ידי הידיעה הזו, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם את שכרו, מביא את העולם לתכליתו, וכל אדם זוכה להגשים את המטרה שלשמה נברא. השם יזכנו שנזכה יחד לעלות ולהתרומם בתורה ביראת שמיים, לעמוד בכל הניסיונות שהעולם מציב לפתחנו, שכולם נועדו לטובתנו, כמו מכשיר כושר שהוא מנוגד לשרירי האדם, אבל הוא נועד לבנות את השרירים האלה, ואנשים משלמים על כך. כך גם כל הניסיונות שבעולם, על ידי הגוף החומרי שיש לנו, הם סוג של מכשיר כושר לנשמה. הנשמה רוצה קרבת השם, הגוף חומרי, יש לו יצרים, אבל כשאדם מתגבר על היצרים, בונה את העולם הרוחני שלו ומקבל את שכרו בזכות ולא בחסד, שזוהי תכלית הבריאה. השם יזכנו שנזכה יחד לעלות ולהתחזק בתורה ביראת שמיים, לנצל את הימים הגדולים האלה של חודש אלול לקראת ראש השנה, להגיע לשלמות הרוחנית הראויה. אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן.
Soy nos hidro, soy ירצו יתמם לי, הוא יבוא את הסיסר ואילה
שהנים קד מוי ניוץ נוי אוי וסך זה נוי 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 ושוב נחול את ציון נוי נוי
הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו.
שלום וברכה. הרמב״ם בהלכות תשובה, בתוך הדברים מקדיש שני פרקים לדרשה על האפשרות של האדם לבחור בחירה חופשית. הרמב״ם מגדיר זאת ואומר, עיקר גדול הוא, והוא עמוד התורה והמצווה. למרות זאת, למרות שזה עמוד התורה והמצווה, את הנקודה של בחירה חופשית לא מדגיש הרמב״ם בהלכות תשובה, בהלכות יסודי התורה. הוא מדגיש אותם דווקא בהלכות תשובה. כי העיקרון של חופש בחירה הוא תנאי יסודי לתשובה. הרמב״ם עצמו אומר, הועילו רשות כל אדם נתונה לו כמו שבארנו, ישתדל כל אדם לעשות תשובה ולהתוודות בפיו מחטאיו, ולנעור כפיו מחטאיו. אולי בכך מסתמך הרמב״ם על הפסוקים שבתורה, שגם הם מבארים את העיקרון של חופש הבחירה בסמיכות לפרשת התשובה. התשובה, הבחירה החופשית, קשורים אלו באלו. ההכרה שאדם יכול להתנהג אחרת, אם הוא רוצה, יכול לעזוב את מה שהוא נמצא בו. הוא יכול להתגבר על כל המכשולים בדרך התשובה, זה מה שמאפשר תשובה. זה גם מה שמחייב את התשובה, כי הקדוש ברוך הוא אומר, הרי אתה יכול להתחיל מההתחלה. ולעיתים הדחיפה לתשובה נובעת ממשבר שעבר על אדם. לפעמים הקדוש ברוך הוא מעמיד אדם בניסיונות מכאיבים, תשב אנוש עד דקה, ותאמר זה הכל כדי לומר שובו בני אדם. כי אנשים בדרך כלל לא פנויים לשמוע את כל השם שדובר אליהם בתנאים רגילים. ולעיתים תזכורת של ייסורים מזכירה זאת. אבל תהליך של תשובה הוא לא צריך להיפתח מסבל, מכאב. כי התשובה עצמה היא מצווה מן התורה. והיות שהיא מצווה מן התורה, אז צריכים גם לקיים אותה בשמחה. צריכים גם לעשות אותה בצורה ראויה, צורה של שמחה. נאמר לנו ביטוי בנביא יואל, שובו עדיי בכל לבבכם, ובצום ובכי ומספד, בוודאי. צריך להרגיש רגשות כאב, חרטה אמיתית, תחושת כאב על מה שעברתי, אבל לא לתת לה את הבסיס. אלא להפך, במקום תחושת הכאב, צריך לעמוד ולזכות, להגיד, אשרינו, אשרינו שחיים אנחנו, ובעודנו בחיותנו, שמים לב לכך שאנחנו לא היינו טובים, ומכאן ואילך נשפר. אדם בשמחה, כשיגש לשינוי מעשיו, אז הוא יצליח. אדם יעמוד בהחלט, בכאב הוא יזכור את מעשיו הקודמים. אבל בסופו של דבר, צריך שיהיה באדם רגש ויגבה ליבו בדרכי השם. רגש של גאווה על ניצוץ יהדות שיש באדם, שמאפשר לו להתעלות, להתרומם, להתקרב לאלוקים. ואז אדם זוכה להרגיש אכן את החירות האלוקית שבו, את היכולת לשוב אל השם בשמחה ובטוב לבב.
נקודה יהודית עם הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו.
כל חי תמיד איתי.